שיעור זה הוקלט, נערך ומוגש עליכם על ידי כל הלשון. האזנה נעימה.
אז השבוע בפרשת כי תצא יש מצוות רבות. כאשר אני צריך לומר שוב בפרשת כי תצא, הקושי הוא לא לבחור על מה לדבר, אלא להחליט על מה לא לדבר, כשיש כל כך הרבה סוגיות גדולות ועצומות. אז בדרך כלל בשיעור הזה אני בוחר סוגיה לפני שני קריטריונים. קודם כל שיהיה מעניין ומרתק, וכולנו נשמח בחדווסה דשמייטה ובשעשוע של תוירה, ואם אפשר, סוגיות שנוגעות למייטה, אז ודאי שיש מזה עדיפות גדולה. אז היום אנחנו עוסקים בהלכת סבס. והלכת סבס הן מהבעיות, הסוגיות המורכבות והקשות ביותר שיש, גם בחושי משפט וגם ביורדיה. אז היום אנחנו עוסקים בסוגיה הכי קלה שיש בהלכת. וזו הסוגיה של ריבס דבורים, כלל לא ריבס מומוין, לא נכנסים לו כל שמשפוט. בסוף פרק איזה הוא נשך, בדף עין ה', פרשו חזל, מן הפסוק שכתובה, שכתוב בפרש השבוע, לא יישא אשך להוכיחו נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר יישך, פרשו חזל כל דבר, כל דיבור. דבר מלשון דיבור, שגם בדיבורים יש ריבס, וזה ריבס דבורים. וכאשר אדם קיבל הלוואה מחברו, עשו לו להחמיא לו, אם לא יהיו רוגל להקדם לו שלום, עשו להקדים לו שלום. דרשו חזר מן הפסוק הזה, כל דבר אשר יישך, שיש איסור גם בריבית דברים, ולא רק בריבית ממון. ונחלקו, הקדמיינים והאחרוינים, האם מדובר בסדיור, הייתם בדרשה גמורה או שמה, מדובר בסדר הבונון, והדרשה איננה אלא אסמכתה באלמה. רק לפני שבוע עסקנו בסוגיה של אסמכתה. מה זה אסמכתה? לא הבאנו את הסוגיה הזו, כי הסוגיה הזו איננה רלוונטית לגבי מה שדיברנו בשבוע שעבר. אין מכאן ראיה, אבל חכמה סודם, כלל קוף למד אלף סיפיות אלף נוקט בפשטה שמדבר בי זה רבונון, ולא ביסודי וראיתה. והדרשה, כל דבר שישך, כל דיבור איננו אלא אסמק, ולבד, שוב עשה ריבש. זה מקוף ממזיין, נראה בעליל שרשיתתו מדובר ביסוד דיורייתא ובדרשה גמורה. אז הלכות אלה כתובים פרק ה' ממר ובלוי מבדיברי הרמב״ם, יורד עשן מקוף סמך, והנות בסבס וסיב יוד א'. וכמדומני שכבר נחלק ראשון עם השאלה הזו, האם מדובר ביסוד דיורייתא או ביסוד דרבנן? הר"ן, סובס תזיין ומדבייז מדפי הריף, כותב הר"ן, שאין איסור ריבס בפוקס משווה פרוטה. משווה פרוטה זה השיעור לכל דיני הממון. פוקס משווה פרוטה אין חייב השווה סווידה, אין חייב השווה זלה, אין גם איסור ריבס בפוקס משווה פרוטה, אבל כתב הר"ן, ודאי שיש יסד רבונן, כי לא יגור מריבס בורים, ואם בריבס בורים יש איסור, הוא עדין בריבית ממון, פוקס משווה פרוטה. ומשמע מדברי הר"ן, שכשם שריבס בורים איננה אסורה, אלא דרבונן, כך גם פוכס משווה פרוטה. כך מפורש בספר התרומס, שער ממבוב, כך כותב קריה ספר על הרמב״ם, המבית, פרקי ממל ולויבה. ויתרה מזו, כמגדולה, חידוש גדול, משמע מדברי הרמב״ם בפרש המשנה, בסוף איזהו נשך. בסוגיה של ריבס בורים, כותב הרמב״ם, ראוי להתרחק מריבס דבורים, והלשון הזה ראוי להתרחק. לכאורה משמע שמדובר במידת חסידות, וכלל לא באיסור גמור, וזה ודאי לא משמע בדברי הגמורה והמשנה וכל הסוגיה בסוף פרק ה' בפסוקים. אבל הכל, גם אם נדחוק בדברי הרמב״ם, ודאי משמע שמדובר בהרחוקה, ולא באיסור דאורייתא, לא איסור עצם, אלא בהרחקה. ואם כן, גם בדברי הרמב״ם, יש ללמוד שמדובר ביסוד רבונן. לעומת זאת, בדברי התוסף, קידושין, חסו מדבייז, מבוא להגיע שמדובר בדאורייתא, כך גם בסמד, ספר מצווה גדול, הרם מקוצי, לא תעשה קוץ צדק א', בדבריהם משמע שמדובר באיסור דאורייתא. מכל מקום, אם מדובר באיסור דאורייתא או באיסוד רבונן, גם בדברים יש ריבית, ואסור לאדם, להחמיא ולהנות ולגרום נחת רוח למי שנתן לו הלוואה בדברים אף פי שהוא לא נותן לו דבר ששווה כסף או דבר שיש בו ממש אלא דברים בלבד אף על פי כן יש איסור. יש מן הראשונים הגורס ממוני יויס והבית יויסף מצטט אותו שם בסמקוב סמך מדבריו משמע שאין איסור בסבור המילה כאשר הדברים קשורים מפורשות אל ההלוואה. ואדם אומר לחברו, אני כל כך מודה לך על ההלוואה שנתת לי, ואתה כזה אדם נדיב, והצלת אותי, והצלת לי, ואני אכיר את התשובה. זה אסור, משום שיש זיקה מפורשת בין הדברים ובין ההלוואה. בניגוד לריבית ממון. ריבית ממון, גם אם הוא לא קושר באופן מפורש את התוספת להלוואה, יש איסור. אפילו ריבית מאוחרת יש בו איסור. אבל ריבית דבורים, רק יש זיגה מפורשת בין הדברים ובין ההלוואה. אבל הבית יוסף אומר, לא כך משמע מדברי הגמרא. אם לא היה רגיל להקדים לו שלום, אסור להקדים לו שלום, ומשמע שאסור להקדים לו שלום, ולכן הבית יוסף בשולחן עורך מתעלם מהגורס מימוניוס, והוא כותב, פשטס כלשון הרמב״ם, כלשון חז"ל, אם לא היה רגיל להקדים לו שלום, אסור להקדים לו שלום, והאיסור הזה, כמו ריבית ממון, נוהג גם כאשר אין פסיקה מפורשת בין הדברים שהוא אומר ובין ההלוואה. עוד כתוב בגוס ממוניוס, שם בלחס מלווה ולא יבוא. והדברים מופיעים גם בגוס מודחי, כמדומני פאפ סמך אלף, במסכת בו ומציע בפרק איזו ונשא. דברים מחודשים למוד. ובשתי המקורות האלה כתוב שיש איסור ריבית בדבורים, אבל כאשר אלוהיו מחזיקתוי ונמל, וגם אמל ומחזיקתוי ולאלוהיו אין איסור. הדברים סתומים. מה פירוש מחזיקתוי ולמה מותר אלוהיו להחזיק לו תוי ומה העניין שאלוהיו מחזיקתוי ונמל והמל ומחזיקתוי ולאלוהיו וכי אגב אין איסור. רבית יוסף תמי על הדברים וכותב שאין להם פשע. שאלה שתשובס אוהל ליאן, תוי ומהרי כסו שהיה אחד הקדמונים, וזה מקוב חבוב, מציע שני פירושים בדברי הגאון מימוניוס. הפירוש הראשון, פירוש רחוק, אנחנו נדבר גם על פירושו של הבך, וגם על הפירוש השני של מהריטש, ואני חושב שזה עיקר, וכאן אני מגיע למה שנראה, אני הצעתי בניגוד למנהג העולם, בניגוד למה שעושים רבים, אבל אני חושב שהדברים נכונים, וכך אני פוסק הלוך על המעשה, אף על פי שאולי יש בדברים משום חידוש. אז מרי קאסו בפירושו הראשון כותב, שבניגוד לריבית ממון, אין איסור ריבית ציבורים, אלא כל עוד הממון דמי הלוואה עדיין ביד הלווה. אסור לו לומר תודה רבה בשעה שמקבל את ההלוואה, או טרם פרע את ההלוואה. אבל אחר שפרע, ואפילו בשעת הפירעון, מותר לו, אין יותר איסור של ריבית ציבורים, מכיוון שהחוב כבר נפרע, כך מקדש מרי קאסו. גם אם נקבל את הדברים, שגם להלוכה, לא פשוט כלל בעיקר משהו מחדש, אבל זה כלל לא משתמע בדברי הראשון המנהל. הם לא מחלקים מתי ואיך, הם רק כותבים, הם הלוי ומחזיק תויב למעל, ומעל ומחזיק תויב למלוי, ואין איסור, אבל אין במשמע לשונם שבאו לחדש שיש הבדל בין ריבס דבורם בעוד הכסף יד הלוי, או ריבס דבורם אחר כך, ואין זה במשמעות ראשונים. הבך כותב, שם הלוי ומחזיק תויב למעל, ולכל איזה ריבס דבורם. אז על המעל ולומר ללוי, וגם אני אקציק לך טובה, ואז כבר אין ריבס דבורם. הבך אומר, גם אם בסופו של דבר לא יחזיק לו כלום, ובפועל, הלוי היטיב עם המעל, וגרם לו כל הסוח, והמעל ולא נתן תמורה, אבל עצם העובדה שהמעל ואומר ללוי, גם אני אקציק לך טובה, עושה שזה כבר לא ריבס דבורם, וכמה דברים האלה מחודשים עד למאוד. מה שנראה בעיניי עיקר בסוגיה הזו. וזה מביא אותנו באמת למבוכה רבה. משום שרוב פויסקית מנינו, וכל הדברים שנכתבו על הלכסים, תמצאו שאדם שמחבר הרבה מחברו, צריך לא להודות לו, משום שזה ריבס דבורם. הרבה אנשים מרגישים מאוד מבוכים. רוני באמת עשה איתי חסד עצום, והוא נתן לי הלוואה, והיום בכל העולם כולו אתה משלם ריבית על כסף. יש מעט אנשים שנותנים הלוואות בלי ריבית, אתה רוצה להודות לאיש, ואין בי אתה. אז הרבה אנשים אומרים, תזכה למצוות, במקום להגיד תודה רבה. אבל זה אולי חמור יותר מאשר להגיד תודה רבה. יש חידוש גדול של רבי זלמן, מנחה שלוימה, חלק הראשון צמחוב זיין, רב שמזלם רוצה לחדש חידוש גדול, והוא אומר, שכל האיסור של ריבס דבורם, חזל אומרים, לא יקדים לו שלום. אומר רב שמזלם, אנסו לו לברך אותו, כי ברכה זה דבר שיש בו ערך ויש בו ממש. אם התורה רוצה לקלל, הרי שיש איזשהו ממשות בכללה. אם כללה זה כלום ואין לזה שום משמעות, לא סביר שהתורה אוסרת לקלל. ואם יש מהות בכללה, במידה טוי ומרובה, במידה סטרוניס 500 פעמים, כתוב במסכת סויטר, ואם יש ממשות בכללה, ודאי שיש ממש בברכה. ואכן יש ממש בברכה. רש"י כותב על הפסוק בהיי ברוכו, שהקדוש ברוך הוא נתן מתנה לאברהם אבינו, שהוא יוכל לברך, וברכותיו תתקיימנה. כך כותב רש"י. כאשר הפסוק אומר שאברום נתן ליצחוק את כל אשר לו, כותב רשי שוב, שאברום נתן ליצחוק את הסגולה המיוחדת שהקודש בוקו נתן לו שהוא יוכל לברך. ורבינו בכן, כירושו על התואר, כותב שיצחוק נתן את הסגולה הזו ליאנקו, ויאנקו לבניו, ומהם לכל הצדיקים שבכל דור ודור. ואני אומר, לא רק צדיק יכול לברך, גם הדיוט יכול לברך. אם הוא יכול לקלל, הוא יכול גם לברך. וחזל אמרו, לא תהי בייך לצדיק תלו בעינך, ומכל זאת למדנו שברכה זה דבר שיש בו ממש. ואני תמיד אומר לאנשים שקרובים אליי, שהתוקף של ברכה לא תלוי רק אם המברך הוא צדיק גדול או קטן, זה תלוי גם אם אכפת לו, אם הוא כואב את כאבתה. אז אתה יכול ללכת לצד הגדול, אבל אם לא הוא מתעניין, אלא הוא אומר דברים בעלמה. זה פחות חשוב מאשר ברכה של הדיוט, שאכפת לו ממך וכואב, והוא כואב את הכאב שלך והוא מתפלל בשבילך, אז התוקף של הברכה תלויה לא רק בגדולתו של המברך, אלא גם מעומק הלב שממנו הברכה יוצאת. אבל מכל מקום, שמזלמן היה סבור, חלק ארץ מחוב זין, שאין איסור בכלל לומר תודה רבה. מה איסור? מה נתת לו? לא נתת לו דבר. אם אתה מברך אותו, נתת לו דבר שהוא בעל ערך. וכשבימי קדם, כשאמרו שלום לאדם, הכוונה הייתה לא רק בוקר טוב, good morning, בכל שפה, יש דברי נימוס אחרים, אלא מברך את חברו בשם, זה היה ברכה, והכוונה הייתה לברך אותו, שהקדוש ברוך הוא ישים שלום לו ולביתו ולכל אשר לו, זה ברכה. כך היה הסדר של זלמן. חלק בעצם מסמך את שהוא חזר בו, משום שהוא ראה בשולחנו אחריו, והלכס ריבס כותב שעשו לו לברך אותו ולומר דברי שבח וקוליסין ולהודות לו. להדי כתוב בשולחנו אחריו שעשו להודות לו, ורב שמעון זלמן חזר בו. ואני חושב שהיה צריך לעצור בו לא בשולחנו אחריו, אלא מדברי רמב״ם. כי הרמב״ם כותב שעשו לו לומר דברי שבח וקוליסין. שבח וקוליסין זה לא ברכה. שבח וקוליסין זה מחמאות וזה לא ברכה. הרי למדנו מדברי הרמב״ם כפשטס הכוונה שעשו לו לשמח אותו. עשו לו לתת לו הרגשה טובה ולשמח אותו. ולא משום שברכה יש בה סגוליות ויש בה משקל, וברכה באמת עלולה אמורה להיטיב עם אדם ולהביא לו ברוכה בתוך ביתו. לא, הרמב״ם כותב להד יש עשו לומר דברי שבח וקילוסין, ולא כפי שעלה על ליבו של רב שמעון זלמן בחלק הראשון. ועדיין אני אומר שאין ספק שמותר לומר תודה למי שנתן לך הלוואה. הלא בזמננו לומר תודה זה נימוס בסיסי, ואם אתה לא אומר תודה אתה גס רוח, ומתפרש כאדם לא הגון ולא יפה וגס רוח. ולגמרי לא מתיישב על הלב שאנחנו אמורים לנהוג בגסות דווקא עם אלה שהטיבו עמנו. זה לא מתיישב על הלב ולא עולה על הדעת. אז בזמננו אומרים תודה על כל דבר קטן וגדול שאדם עושה לך. לפעמים אני מוצא את עצמי במבוכה, עשיתי חסד עם אדם ואני אומר לו תודה, ואחר כך אני חושב עצמי, למה אמרתי תודה? והוא היה צריך לומר לי תודה, אבל התבלבלתי, לא חשבתי על זה. משום ש המילה תודה שגורה על פינו בכל אינטראקציה, בכל דבר. מה זה ריבס? ריבס זה אגר נטר, שכר המתנה תמאות. אז אני שואל שאלה פשוטה, אתה עומד ליד האוטובוס ויש לך ידיים מלאות, ואתה מבקש מאדם לידך תשלם לו ואני אתיישב, אני אשים את החבילות, אני אחזיר לך. משלמים היום באוטובוסים לנהג כשעולים, אני חושב שלא. כבר הרבה הרבה שנים לא עליתי על אוטובוס, אבל אני שמעתי מהילדים שלי, מהנכדים שלי, שכבר לא משלמים כשעולים אליי. אני שואל רק לחדד את הדברים. אז בימים שלא יכולת לעלות על אוטובוס בלי לשלם לנהג, אז ביקשת ממי שאומר לי, אתה תשלם לו ותכף אני מגיע לך. אתה מתיישב, שם את החבילות, מחזיר לו את הכסף. לא תאמר תודה, אין כאן שכר המתנה תמאות, אין כאן אגר נטר, שכר המתנה, הוא קיבל את שלו בחזרה 10 שניות אחרי שהוציא את הכסף, כשיעלה לדעת, לא תאמר לו תודה, ביקשת ממנו, הוא נתן, ודאי שתאמר לו תודה. ולכן כשאומרים היום תודה, בעיני בני אדם זה לא נתפס, נתת לו משהו מעבר לכסף שאתה אמור להחזיר לו, נתת לו משהו, לא נתת לו דבר. אם לא תאמר תודה, פגעת בו, אז נהגת בגסות רוח. לא מתיישב על דתי שאנחנו אמורים לנהוג בגסות רוח עם אנשים שהטיבו עמנו. ולכן, כל האיסור הוא רק כאשר יש דברים שמתפרשים כתוספת. עשית דבר מעבר למצופה, מעבר למקובל. נתת לו משהו. לא נתת לו כסף ולא שווי כסף, אבל נתת לו דבר שבעיני הבריות נתפס כדבר מעבר, מעבר לרגיל. זה הדין של אבס. אז איך אני מפרש את דברי חזל, את דברי שוכנוך הרב, אז תראו להודות לו. הם היו פחות מנומסים ממה שאנחנו, יכול להיות בהחלט. כי הדור שלנו מאוד מנומס. לא בהכרח טוב. טוב לב ונימוס, לא תמיד זה אותו דבר. הגרמנים, בני 80 שנה, שהיו האומה, או כמה שנים האכזרית ביותר, מאז גויסו אלון, הם רצחו נער וזקן ולא חמלו בשואה, בפעם לדרוען אלון, ימח שמם וזכרם, הם היו מאוד מנומסים. בינם לבין עצמם היו מאוד מנומסים. לא תמיד להיות מנומס זה להיות טוב. הדור שלנו מאוד מאוד מנומס, ובכל העולם כולו. לא יעלה על הדעת שביקשת משהו מאדם, לא אמרת לו תודה. הם עומדים בתור, הוא נתן לך להתאים אותו בתור, תגיד לו תודה. אם לא תגיד לו תודה, זה גסות רוח. ולכן, כשמי שנותן לך הלוואה, פשוט וברור בעיני שנותן לומר תודה. כי התודה לא מתפרש כתוספת, הוא לא קיבל משהו שהוא לא היה מקבל אילולי היה נותן לך הלוואה, הוא היה מקבל תודה בכל דבר קטן שבקטנים שהיה עושה בשבילך, וזה לא שכר המתנה, זה לא שכר המתנת מאוד, ולכן פשוט בעיניי שלנהוג בנימוס לא נתפס כריביס דבורים. אז אולי פעם לא היו כל כך מנומסים, אבל גם אני מודה שלהפליג בדברים זה רבי סבור. ולכן כשפלוני נתן לך הלוואה, זה לא אמור לצלצל לאשתו ולספר לאיזה בעל אדיר יש לה שהוא נתן לך הלוואה. אתה לא אמור לפרסם לילדים כמה אתה מכיר לא טובה, וגם אתה לא אמור להפליג בדברים ולומר לו 10 דקות כמה אתה מעריך אותו ומה הוא עשה בשבילך. אבל נעימות בסיסי להודות, אין ספק שמותר, ואין בזה ריבס וורם, כלל וכלל. כי ריבס וורם לא שונה מריבית ממון. ריבס זה ריבס, וריבס כשמו כן הוא. ריבס זה ריבוי. קיבלת 100 ונתת 110. קיבלת משהו ונתת יותר. וזה גם המהות של ריבס וורם. מלבד הכסף שאתה מחזיר לו, אתה גם מסמח אותו בדברים. כשאתה אומר תודה, לא נתת דבר, לא סימקת אותו, זה נימוס בסיסי. אם לא תאמר תודה, פגעת בו, ואנחנו לא מצווים לפגוע באנשים שיתעברו ממנו בכל דרך שהוא. ולכן אני פוסק על אופן המייסה, אין שום בעיה לומר תודה, בין בשעת תלת הלווה, בין בשעת גרעון ההלווה, אבל לא להפליג בדברים. ולא לומר דברי שבח וקילוסין, ולברך אותו. ולכן בזמננו, יתרה מזו אני אומר, לא היו רוגל להקדם לשולם, לא יקדם לשולם. שני אנשים עברו זה על פני זה במשך 10 שנים, ולא הקדים לו שלום. לא הכירו זה את זה. עכשיו שהוא ביקש הלוואה וקיבל הלוואה, למדו להכיר זה את זה. ולכן כשיתלי שמותר לו מחר בבוקר לומר שלום, כי הוא לא אומר שלום בגלל שהוא קיבל הלוואה, הוא אומר לו בוקר טוב בגלל שמכירים זה את זה. הוא היה אמור לומר לו בוקר טוב גם לפני שהכירו זה את זה. אני מגיעים שלום לכל הלם, אדם שנקרא אדרבי. הרבה פעמים כשאני בחוץ לארץ ובשוויץ, רוצים הרבה לתייר, אתה עובר בני נוכרים, בשבילי הדרכים, ואני מגיעים שלום לכל אדם. לא רק משום שאני חושב שזה כאילו ששם, שיהודי שנראה כמו אני מנומה, במנש, אלא כך נהגו גדולי הגדולים, כך נהג רבי יוחנן בן זכאי, כך מסופה בברכת דף י"ז, שיאמר, לא היה אדם שהקדים לו שלום אפילו נוכרי. יש היום הרבה אנשים שהם יותר מכובדים מרבי יוחנן בן זכאי. רבי יוחנן בן זכאי סך הכל היה מגדולי תלמידיו של הלל הזקן, והיה ראש הסנהדרין, והיה ראש שישי וביבנה. היום יש אנשים כנראה שיותר מכובדים ממנו, מרבי יוחנן בן זכאי, ולא מתאים להם להגדים שלום, להגיותו אותו לכל אדם. אבל רבי יוחנן בן זכאי, מעולם אדם לא הגדים לו שלום, אפילו גוי כך אותו בברכת י"ז. ומשהו בן חורש, פרק ד' ממסכת אורות, אומר, הווי מקדם שלום לכל אדם. ורש"י מפרש שם על המשנה, אני לא זוכר, משנה ז', כמדומני, בפרק ד' של מסכת אורות, הווי מקדם שלום לכל אדם, כותב רש"י, אפילו גוי. וזה כוונת רב מתיא בן חורש לכל אדם, לכל אדם אפילו גוי. מי היה רב מתיא בן חורש? תלמידו של רב אליעזר בן הורקנוס, שהיה תלמידו של רבי יוחנן בן זכאי. כנראה שרב אליעזר קיבל את המנהג הזה מרבי יוחנן בן זכאי, והוא מסר אותו הלאה לרב מתיא בן חורש. אני לא יודע מתי זה נפסח, משום שהם היו מתיקי השבוע, היינו אמורים ללכת בדרכם, מכל מקום. אז פלוני לא היה רגיל להדגים שלום לאלמוני, משום שלא הכירו את זה, והוא לא נוהג להדגים שלום לאדם שלא מכיר. עשו היכרות כשהוא נתן לו הלוואה, אז האם עליו להקפיד להמשיך לא להדגים לו שלום? שיטלית, מעטה שהם מכירים זה את זה, אך טבעי שיאמר לו בוקר טוב. אז מתי אמרו חז"ל, לא יהיו מקדים לו שלום, לא יקדים לו שלום? אני חושב ששם מדובר בשני אנשים שהכירו זה את זה מימים ימימה. לחכו ביחד לחדר, לחכו ביחד בארגז החול, ואף על פי כן לא היה אומר לו שלום. עכשיו בגלל שקיבל הלוואה יתחיל אומר לו שלום, זה ריבוס גדול. אבל כאשר לא הכירו זה את זה, היה אמור להגיד לו שלום למרות כן, אבל הוא לא נהג כך. עכשיו, כשהיה קשר ביניהם, נפגישו פעמיים בקופת סמות, ולמדו להכיר זה את זה. וזה אך טבעי, עכשיו מי שהם מכירים זה את זה, שיגדים לו שלום, לדעתי פשוט שמותר לו להגדים לו שלום. יסויד הדבורם. יסויד הדבורם לשיטתי. האיסור של ריביס דבורם זה רק כאשר זה מתפרש כנתינה. כנתינה שהיא תמורת ההלוואה. זה דומה לאדר נתר, זה ריבי, זה תוספת. אבל כל דבר שהוא קשור ללימוד בסיסי, אין בו איסור של ריבי דבורים. וכך צריך לפרש את דברי חז"ל ודברי הרמב״ם, ולכן גם אני אומר, לא להפליג בדברים. אדם איננו מפליג. אז בזמננו יש כאלה שלא רוצים לומר תודה, כי זה איסור. אז אומרים, אם זה היה מותר, הייתי אומר לך תודה. אבל זה בעצם לומר תודה, זה רק ניסוח יותר ארוך. ופלוני יגיב, למה אתה גוזל מזמני? אתה רוצה להגיד תודה, תגיד תודה. מה אתה צריך להתפלפל עם מי? אז כשהוא אומר, אילו היה מותר, הייתי אומר לך תודה, זה בעצם לומר תודה. ולא צריך להתפלפל, ולא צריך מותר לומר תודה, אבל אסור להפליג בדברי שבח, וזה כמובן הרמב"ם שלא יאמר דברי שבח וקילוצין, אם לא היה רגיל להגדים לו שלום, למרות שהכיר אותו, עשו לו מועצה להגדים לו שלום בגלל שקיבל הלוואה. אבל בנסיבות נורמליות, שלא הגדים לו שלום משום שלא הכירו זה את זה, ועכשיו עמדו להכיר זה את זה בקופס הגמח, אז מותר לו להגדים לו שלום ויסויד הדובר. כל דבר שקשור ללימוד סיסי, מתבקש, מקובל, שלא מתפרש כעשיית תודה, ויש אברך בכולל, שמצטיין בשבועות האחרונים, ואני יודע שלמד יומם בלילה, ועוד הפגים גדולים בעום על התוירה, וציטטתי לסתוק, ואומר לה, כמה אני מעריץ את בעלה, וכולם מעריצים את הכולל, ומחלת הוא בא אליי, ואומר לי, שני אישה חדשה, ואומר לי, כך נהנתה, אם היה נותן לי הלוואה, זה היה אסור. זה ריבס דבורים, ולפעמים בדברים אפשר מהאנשים עד למאוד. אם זה קשור להלוואה, זה ריבס דבורים. אבל נימוס בסיסי, הודעה או בוקר טוב, כאשר זה מתבקש, אין בו ריבס דבורים, כך נראה ברור בעיניי. ואני חושב שזה הפשט בדברי הגאון מימוני יוסף, וכך אני מבין את פירושו השני של מליקש ואומר. אם הלויבה מכיר טובה למלווה, וגם המלווה מכיר טובה ללויבה, ומוכיח שמדובר בנימוס. וכך מקובל. כי שפלוני עושה טובה כלשהי לאלמוני, אלמוני אומר תודה, וגם פלוני אומר בבקשה. אז אם מדובר בתשלום, אז הלוידר מרגיש שהוא צריך לשלם למלווה, נתן לו הלוואה, אבל מה המלווה חייב ללוידר? למה הוא צריך לומר בבקשה? למה גם הוא צריך להחליט טובה? זה מוכיח שמדובר בנימוסים, ולא בנתינה, ולא בפרעון חוב, ולא בתוספת על הפיראון, וזה כוונת הגויס ממייניס, אם הלוידר מחזיק לוידר למלווה, וגם אמר וחוזר.
כל הלשון.
מזיק פויבל ללוידר. אז מילא הלוידר, חייב לומר תודה, משום שהוא קיבל חסד. למה אמר וחייב לומר בבחד שם? מה? הוא עושה, לא עושה איתו חסד שמר תודה? הרי לה, זה מוכיח שמדובר בנימוסים, ובנימוסים אינו ובדקורים, וזה הכוונה, אם הלוידר מחזיק, טובה למעלה. וגם המלווה מתחשב. זה לא מעכב בדיירת שהמלווה יאמר בבקשה. זה רק לרב כדמילתם, וזה רק בא להדגיש שלא כל דבר, לא כל דיבור הוא בכלל ריבוס דבורים, כך נראה ברור ופשוט למעלה. אז יש שוב באיגס מושה. יורד אחר את אבסם הפי, האיגס מושה דן, פרוני מוציא לאור ספר. ובמקום לקבל תרומה, מישהו נתן לו הלוואה שיהיה בידו, תדפיס את הספר. הלוואה שבבוא היום הוא אמור להחזיר. האם הוצא לו לכתוב למלווה תודה בספר? או הנצחה או תודה, ולהביע לו תודה על ההלוואה שהוא נתן כדי שיוכל לדפיס את הספר. ורמי שמתיר, ורמי שומע שזה רק סיפור דבור הבעלמה. הקודש בו כי ישלם שכרו, כי הוא קיים את המצווה של חיזוק התורה, כי שהוא אפשר לתלמיד חכם לתפוס את הספר, וזה רק סיפור דבורים. אני לא מבין את ריבון של, לא מבין. אני עכשיו אמרתי כולה בתחום של ריבוס דבורים, אבל זה סיפור דבורים, זה לא סיפור דבורים. יש לו הרבה סיפורים אחרים לספר, הוא לא מספר אותם בשאר הספר שלו. אין לכל תודה גדולה מזו, וזה תודה מופלגת, שהרי הוא מביא לו תודה כבר עם ועדו. יש ספרים שרק 5 אנשים קוראים, יש ספרים שרבבות יקראו, אבל בין כך ובין כך, הוא נותן לו תודה בפני אנשים רבים, תודה שתפוס עומדת לו עד, לא רק פעם אחת, ולכל פעם שאדם ייקח את הספר, הוא יקרא, ומה זה נקרא סיפור דבורים? זה לא סיפור דבורים, זה הבאת תודה באופן הנרחב והמופלג ביותר. ואם לא מדובר בתרומה אלא בהלוואה, זה ריבוס דבורים ממש. לכן ודאי שאני הייתי פוסק, אם הוא רק נתן לך הלוואה, אסור לך לתת לו תודה בספר, כי זה לא נימוס בלבד, זה דבר שיש בו ממש. אם זה נימוסין, מה בין הלוואה לתפיס ספר, או הלוואה לחתן ילד, או הלוואה לשלם חובות במקולת. הלוואה זה הלוואה. לא כל מי שנותן הלוואה מקבל תודה כל כך פומבית. ולכן זה לא נימוס בלבד, אלא זה ריבוס דבורים ממש. אני לא הייתי מכיר לתת תודה בספר למי שנתן לו הלוואה, אבל כפי שאמרתי מקודם, כאשר מדובר בנימוסים בסיסיים שמקובלים בחברה, וכל דבר קטן כגדול שאדם עושה לחברו, ודאי שאין חשש של נימוסים. מהדין של ריבוס דבורים, עכשיו אנחנו עוברים כמה דקות לדין של ריבוס בתויבת הנוער. וזה דין שהוא נמצא בין שתי הקצוות. ריבית ממון, כסף או שווי כסף, וזה הרשש של הפסוק. ויצא השך להוכיחו נשך כסף, נשך אויכל. נשך כל דבר שישך לפי פשוטו של מיקרו, וזה על חיצו אפילו דבורים, אבל אסור לעשות לו גם תחובה. תויבס הנוע אסורה בריבית. מה המושג תויבס הנוע? בגמור התויבס הנוע מדובר כאשר אדם מפריש מפירותיו תרומות מאחרות. מי שגונב ממנו תומס המייסס, האם הוא צריך לפצות אותו? זה המחלוקת בגמור, אם תויבס הנוע ממון, ותויבס הנוע איננו ממון. כי אדם שהפריש תרומות ומעשרות מפירותיו, הפירות האלה, התרומות האלה כבר אינם שלו, הם שייכים לשבט כהונה, לשבט הלוויים, למשפחת העניים. הוא כבר לא יכול להחזיק את לעצמו את הכספים האלה. הם קידושים בקידוש של התרומה והמייסר, והוא צריך לחלק אותם. אבל בכל זאת יש לו את הזכות להחליט למי לתת. וזה טוב וסנוע. משום שהוא נהנה כשהוא נותן לפלוני, ופלוני יכיר לו טובה ויוהב אותו. ולכן מי שגנב ממנו את התרומות ונתן לכהן, מחלוקת עם זה נתפס כדבר שהוא שווה ממון. האם הוא צריך לפצות אותו פיצוי כספי או לא. וזה מחלוקת עם צוות שלו המומן, עם צוות שלו אין או המומן. ברבס, כשהוא נתן לך הלוואה, אסור לך לעשות לו טובות. כגון, דוגמה אחת שטובה קורסה מכסיף חוב גמל. רבס וורם, זה סיף יודלס. טוב, אסנו זה סיף חוב גמל. אדם נותן הלוואה לחברו. רובן נותן הלוואה לשמן על מנת ששמן יספק לו עבודה. רובן יש לו חברה קבלנית, יש לו עובדים, הוא עוסק בשיפוצים, הוא עוסק בבנייה, או יש לו נגריה. רובן נותן הלוואה לשמן, בתנאי ששמן ישלח אליו את כל הלקוחות שלו. רובן יש לו נגריה, שמן הוא מתווך דירות, הוא קבלן, אז רובן אומר לשמן, אני מוכן לתת לך הלוואה, אני תולעת ריבית, אבל אתה תשלח אליי את כל מי שצריך עבודה, תספק לי עבודה, זה אסור. זה רבט. אף על פי שרובן, כשהוא יספק עבודה, הלקוחות ישלמו מחיר מלא. ולכן רובן לא קיבל מתנה, תמורת הכסף שהוא יקבל, הוא יצטרך לעבוד מחיר מקובל בשוק, אבל זה טוב וסנוע, זה טוב וסנוע. בסופו של דבר, עשית לו טובה שסיפקת לו עבודה, וגם זה אסור. והפויסקים אומרים, בין אם טוב וסנוע מומון, בין אם טוב וסנוע איננו מומון, אבל בריבוס זה אסור, משום שגם רבי דבורים אסור, ודבורים ודאי אינה מומון, ולכן, העובדה שבריבוס יש איסור, לעשות לו טובות הנאה, לא קשורה למחלוקת בגמון פרסנו ממון או לא ממון. המחלוקת ההיא רלוונטית לגבי שאלה אם צריך לפצות אותו, פיצוי כספי, אבל ברבס, בכל העלמה יש איסור. לא יגורה מריבס אורים, הם אסור להנות אותו בדברים, קל וחומר שאסור לעשות לו טובה, שבסופו של דבר יש בה רווח כלכלי. כך אתה משכנוך, הצעז תתקון חובייס חולק על המחר, והצעז אומר שהלכה זו מסתרת מהלכה אחרת, הוא פיין בין, שם כתוב. לשמן יש שדה ממושכן ביד ראובן, זה משכון של שמן ביד ראובן. שמן עכשיו מבקש הלוואה מראובן, ראובן אומר, אני אתן לך הלוואה בתנאי שתמכור לי את השדה. אני יודע שאתה רוצה למכור את השדה, אז תן לי זכות קדימה, למכור לי, ואם תבטיח למכור לי את השדה, אז אני אתן לך הלוואה, זה מותר. השור חנוך כותב, למה זה מותר? כי הוא משלם תמורה מלאה, ולכן זה לא רבס. אמנם, תחת ההלוואה, הוא מוכר לו את השדה, אבל מכיוון שלא נותן לו הנחה במחיון, הוא משלם מחיר מלא, זה לא רבס. שואלת אז, מה בין המלווה שמבקש, תמכור לי את השדה, למלווה שמבקש תספק לי עבודה. גם כשזה מספק לו עבודה, אין פה רווח כלכלי, הוא לא נותן, לא מקבל הנחה. הוא מספק עבודה ומקבל תשלום מקובל בשוק. לא מעבר לכך. אז מה בין זה לזה? ולכן אתה אז, כל הכל שכנו. השח בנקודס הכסף, בעל הכסף, הוא אומר שהדוגמה של השדה שונה, משום שבלב הכי השדה כבר מושכן בידו. מה זה משנה? מה זה משנה העובדה שהשדה כבר ממושכן בידו, אבל זה לא שלו. והלויבה יכול למכור את השדה הזה לכל מי שיחפות. ולכן אמר וצריך את חסדיו של הלויבה למכור לו את השדה. אז מה בכך שזה כבר ממושכן בידו, מה מסביר את זה? חבס דאס, יש לו פירוש מאוד מחודש. חבס דאס, הלא הוא הנשיא, יש לי פרטלן גדול, חדשן גדול. זה פירוש מרתק, אבל זה לא מתיישב כלל בלשון השכנות ובשויים. אומר חבס דאס. מדובר שם, לאיבה מבקש עליו מה אמר לו. אמר ואומר, אני אתן לך את הכסף בתנאי שכם פה יהיה את הסדר. אומר חבס דאס, מדובר במצב שאמר ואומר, אתה ביקשת ממני 100 אלף דולר, הלוואה אני נותן לך. אבל אם בסופו של דבר אני רוצה לקנות את השדה, אז הכסף הזה יהיה דמי מת, ולא הלוואה. לא שהוא צפוי לשלם לו את החוב, והוא אמור לשלם כסף תמורת השדה, אלא ההתניה ביניהם אמר ואומר, אם בסופו של דבר אני אקנה את השדה, אז הכסף לא יהיה דמי הלוואה, אלא דמי מת. אומר חבזה, ממה שכן ריבית, אם הוא לא יקנה את השדה, אז הוא לא קיבל כלום. אם הוא יקנה את השדה, אין כאן הלוואה. בעיקרה, עגלה המיטה למפרש, שזה לא הלוואה, שזה לא יקנקק, אז אין כאן ריבית. אבל זה לא כוונת השכנות, ולא כוונת הראשונים, שמהם מוצא הדין הזה. ואני אומר דבר מאוד שיעור. וזה תלוי ביסוד הראשון שאמרתי בעניין ריבוס כאשר לא מדובר בריבית ממון שבו אדם קיבל 100 והוא מכיר 100 בקצורים אלא מדובר בתלויבת סנועה או בדברים הכל תלוי איך הדברים מתפפים בעיני הבריאות וזה עניין של תפיסה וזה לא אובייקטיבי ולכן אני אומר דברי נימוס זה לא ריבית שבח וקילוסים זה כן ריבית. וזה הבדל בין לספק עבודה ובין למכור סנדל. כאשר אדם מספק עבודה לעובד או לבעל חברה זה תמיד שפק. כי זה לא מובן מאליו שיש לך מקצוע שתמצא מספיק עבודה. העובד תמיד מתמודד ומעטים, ברוך השם, יש מהם מספיק עבודה, וגם אם יש לו היום הוא דורג למחר, ולמחרתיים, זה לא דבר מובן מאליו. ולכן כשמישהו מבטיח לספק לך עבודה, זה חסד גדול. אבל כאשר אדם רוצה לקנות שדה, לא קונים שדה כל יום, זה בדרך כלל חליל וחד פעמי. ובדרך כלל, במחיר השוק, הוא ימצא. אם לא השדה הזה, שדה אחר, גם המוכר נמצא למי לקנות, גם הקונה נמצא ממי לקנות, ובסופו של דבר הוא קונה שדה אחד, אם זה לא כאן, זה שם. ולכן ההבטחה למכור לך את השדה לא נתפס, בסוי זה כמו המשמעותי. אבל כשיש הבטחה לספק העבודה, זה חסק. כי גם אם יש לך עבודה, יהיה לך עוד עבודה. עוד עבודה זה עוד פרנסה, ועוד רווחה כלכלית. ואני חושב שכל כך מתיישב על הלב, ההבדל בין שני המצבים האלה. ולכן כשפלוני מבטיח הרמוני, תלווה לי כסף, אני מבטיח לספק לך עבודה, זה הטבה כלכלית נשירה. זה כמו רווח ממוני, וזה רבס. מה שאין כן, כשהוא אומר, אם אני ארצה למכור את השדה, אני מבטיח למכור לכלל. ולכן כותב שכנות, הוא משלם מחיר מלא, זה לא ריבית. ואני מבין כך את השח, בפרט כאשר השדה כבר ממושכן בידו. ולכן, כשיש לי שדה ממושכן ביד פלוני, ואני ארצה למכור אותו, מה יותר תמיד מאשר למכור את זה לא? דרכון של רם זה טבעי, הוא כבר יושב שם, הפועלים שלו כבר יושבים שם, הוא מכיר את השדה, אני מכיר אותו, יש כבר קשר בינינו, שדה שלי ממושכן בידו, ולכן גם אילו לא היה מלווה לי את הכסף, סביר להניח שהייתי מוכר לו ולא למישהו אחר. ולכן יש תוספת טעם וטבלן, ההדגשה של השח, כאן זה לא ריבית, כי השדה כבר ממושכן בידו. ואם כן, זה אך טבעי שהוא זה שיקנה את השדה ולא אחרים, ולכן זו לא נתפס כריבית, כך אני מבין את זה.
הנסיעה הזו, ולדעתי הדברים פשוטים עד מיני.
אז עסקנו בסוגיה חשובה, שנוגעת הרבה הלוך על המייסה, וזו הסוגיה של רביסטורים, וריביס, וצוי וצנוע, ואמרנו כמה חידושים גם בהלכה פשוטה, כדאר ושל צרדור. כפי שאמרתי בשבוע שעבר, כל מה שאנחנו עומדים באלו, הוא תפילה במבט שם. בשבוע אנחנו קוראים בפסוק יסייצה למלחום ואיכו ונסונה השם ואיכו מישהו ביסו שיריון. והרבה מספרי החסידות, ספרי המוסר, מפרשים את הפסוק הזה לא רק למלחמה של ממש, כפשוטו של מיקרו, מלחמה בין עמים, בין אומות, בין צבאות, אלא למלחמת יפיצה. וכך כתוב בזויר חודש, יסייצה למלחום על הדרך, עודו יהיו יקר הרוב, דענם צריכה למפק לטבלי במילן דיווייצה, ולקט רגולי, להילחם בו. וזה הכיסייצה למלחום על היו. הפסוק הזה מתייחס למלחמה הגדולה מכל המלחמות, וכסיפור הידוע בכל וצרבו, וכחות את הספר, שפעם היה מצבי גדול, מפקד של צבא גדול, שניצח בקרב, חזר, עצור מביטחון, ועם רב יצא לרחובות להריע לו, לשיר לו שירי תהילה, וניגש אליו חסיד, ואמר לו, אתה חושב שאתה חוזר ממלחמה גדולה, ממלחמה קטנה חזרת, והמלחמה הגדולה עוד לפניך. והגיבור שאל אותו, היית שם, אתה יודע איזה מלחמה גדולה זו הייתה, מה אתה מדבר? הוא אומר, זו הייתה מלחמה קטנה. המלחמה הגדולה זה מייצר הרבה. כך מביא החוי בסלבור. ולמה זו מלחמה הגדולה ביותר? משום שמטבעם של מלחמות. יש מלחמות גדולות ומלחמות מלחמות רחוק ומלחמות תעשינו הרבה דשא. תכינו בשנת סוף של חופתיים ומלחמות שלושת הימים. שלוש חזיתות מלחמה קשה ביותר ובמיתים ונפלות בשישה ימים תכינו לגבור על אויבינו, וזה היה אירוע נצפה. עושים את וייטנאם בשנות ה-70 וה-60, עשה 15 שנה. אבל בסופו של מלחמה תמיד יש מנצח ויש מובה. כך טבען של המלחמה, אם הן ארוכות וקצת, לא כך במלחמת. יצר הרע אף פעם לא מובס, ואף פעם לא מותש, ואף פעם לא מתייאש. אמרו חזר על תאמן ויעצמחו עד יוי מייס. יוי חנן כל גורל שמש בקורון הגדול ל-80 שנה, ולבסוף נעשה פסוקות. וכשאתה חושב שנגזחת אותו, זה תעתורי דמיון. לעולם אל תנוח על זרי דפנה. הוא יחזור. הוא יחזור בתחבולות חדשות ובכוחות מחודשים. ולכן זאת המלחמה. וזה הכוונה כיסייצה למחום על היווחום. והאשכנזים אומרים כל יום באלו, פעמיים ביום לדבר השם אוהבי ביישי, פרק פומציים מספר תהילים. ויש טעמים רבים. מה הקשר בין הפרק הזה לחודש אלו? אני חושב שלפני שבוע כבר הזכרתי. רבים אומרים, בתחילת הפרק, אם תחנה עליי מחנו לעיר ליבי, אם תוקם עליי מלחומו, בזויס אני בוטח כתוב במדרש, בזויס, זויס התוירו, עודם תיומוס באויור, בזויס אני בוטח. וגם שם המדרש מפרש, שגמר במתן חייס, ולכן הפרק הזה קשור לפוי דסלם, ימי הדין והרחמים לימי התשיעים. אז הפרקים האלה והפסוקים האלה מתייחסים גם למתן חייס. אונסוני השם הלכך ובידך ובשביס ושביס. מלחמת הייתה מעין מלחמת הרשוס. מלחוס לדארו מעין מלחוס לדרוקיה. איך להילחם בייתה? צריך ללמוד מתורת המלחמה. אז אני אלמד אתכם קצת אסטרטג. יש שתי דרכים להילחם באויב. מקביא טיפש, נלחם והורג. הורג והולך, וככל שיהרוג יותר מחיילי האויב, הוא קרוב יותר לניצחון, והוא לא מבין שכאשר אתה הורג, אתה גם נהרג, כאשר אתה מנצח, אתה גם מפסיד.
פיזיס, כל חייל שתהרוג מהאויב נופל כנגדו גם חייל שלך, ושניכם מקיזים דם, ובסופו של דבר תנצח בלחמה ותישאר בלי בני אדם, ובלי צבא, ובלי אנשים, ובלי בנים. לכן נצליח את החכם, לא רק פוגע בצבא של האויב, אלא הוא פוגע גם במתפקדים שלו, וגם בתשתיות שלו, שלא יוכל לנהל מלחמה. הוא מנסה לפגוע במאגרי הדלק. אם אין לו דלק, יש לו 1,000 טנקים ו-2,000 מטוסים, אבל בלי דלק הם לא יוכלו לזוז ממקומם. הוא פוגע בתשתיות, בכבישים, במסילות הרכבת. רוני, האויב לא יוכל להביא כוחות לחזית, הוא לא יוכל להביא ציוד לחזית. הוא פוגע בתעשייה, שלא יכול לייצר כלי מלחמה. אז לא רק נלחמים בחיילי האויב, זאת דרך תורו וארוכה עד למאוד. צריך לבוא ביכולת שלו לנהל מלחמה. ביכולת שלו להניע כוחות, להזין את חייליו, לנייד כוחות ממקום למקום. כך מנצחים במלחמה, כך גם במלחמת היצר. כשאתה נלחם ביצר, כל פעם שהוא בא להסיט אותך, אתה תצא מותש ומובס, פעם תנצח, פעם לא תנצח. צריך להילחם בתשתיות שלו. מה התשתיות של היצר הזה? תינה בפחות. מביא למסעור המנועילן. אלה התכונות שמהם הוא ניזון. משם הוא שואב כוחות להכשיל אותך. מה כן אבטה ובכובד? אתה ובן אדם למקום, והכינה והכבוד בן אדם לחברו. המידות הרעות הם אין כל חטאת. יצר הרע דומה לזבוב ויושב בין שני מפתחי הלב. הוא כמו הזבוב שניזון מהרפש ומהלכלוק ומהרכב גם יצר הרע. צריך לעבוד על המידות שלך, על הקנאה, על התאווה ועל הכבוד, ורק כך אפשר לנצח את היצר כשאתה פותח את התשתיות שלו ומשאבים שלו, ולא רק נלחם איתו ראש בראש. כך צריך להילחם ביצר. עוד יסוד בתורת המלחמה. יש שני דרכים לנהל מלחמה. אפשר לפגוע פגיעה מסיבית באוכלוסייה האזרחית, וגם ככה מנצחים. אבל אתה תגרום כל כך שנאה בקרב העם שכנגד, שגם אחרי שתכבוש אותו, לא תוכל לשלוט בו. מלך כובש רוצה את אהדת העם אחרי שיצליח לכבוש אותו. הוא רוצה שיתוף פעולה. הוא רוצה שיקבלו אותו בסופו של דבר. או שינהלו נגדו מלחמת גרילה שאין לה סוף ואיבת נצח לספור ביניהם. וגם במלחמת היצר יש שתי דרכים. פרק ה' שמסכת סוטה בירושלמי, שבירושלמי דבר עמוק ביותר, מה בין אברהם אבינו לדוד מלך ישראל במלחמת היצר. שניהם היו עובדי אלוקים, שניהם היו צדיקים של יסוד עולם. אברהם אבינו הפך את יצרו לטוב, שנאמר ומטוס את יבוא ונאמר לפניך. דוד המלך לא יוכל לו והרגו שנאמר, ליבי כל ההוא ביקר. כך כתוב בירושלמי. דוד המלך לא הצליח לכבוש את היצר ולהפוך אותו לטוב. בדרך שאמרו חז"ל, דודוי בכל לבבכם, שני לבביכם, שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בשני היצרים. אברהם אבינו היה גדול ממנו. אברהם אבינו הפך את היצר לטוב, שניהם המטוס לבוא ונאמר לפניך. הוא עבד את הקדוש ברוך הוא משתי הלבבות. גם היצר הרע קודש על ידו. הוא קידש את כל התכונות שבנפשו בקרבם אל עבודת השם. דוד המלך הרג את היצר. הוא מבינו את זה לטוב. והדרך הרצויה בסייעתא דשמיא זה דרכו של אברהם אבינו. לא להילחם בסיגופים ובצומות. אלא כדרכו של הבעל שם טוב שלימד את תלמידיו. וכדיבר הרמב״ם בפרק בייז מהלכות דיוס, לא להסתגף ולהתענות ולצום ולייסר את הגוף, אלא לאכול לשם שמיים. והרמב״ם כותב, והוא שאומרו חכמים, כל מסך הוא יהיו לשם שמיים. והוא שכתוב, וכל עוד רוכח הוא דיין, והוא מיד שם. זה כוונת הכתב, מספר למקום על הדף הראשוני, זה שוויון.
אל תהרוג, תיקח בשבי. אל תשמיד, אל תנהל מלחמת את השמד, אלא תיקח בשבי. תיטיב עם העם, ותהפוך אותם מאויבים ואוהבים. בדעת של אבור, מדהים הוא שהופת לטוב שמהם אוכל מצאת, אוהבי נאמן. אז הפסוקים האלה, בין בתהילים חוב זין, נמצוא כמה להם מקום הבזו ישראל לבטח, כי צייצה למקום על הרחוב, הפסוקים האלה מתשמלים, ומדו שבזור גם לא מקום הסיס. ואם לא היה עכשיו, ואם עושה. אז שאלתי פעם שאלה מאוד מסודית, מברוך לתפי המוחדה, לא אלה מיד הזה, אם יצא הצרב על יצא הזה. ניצחי מוטב, לא ניצחו, יעסק בתוירה. לא ניצחת, יקרו קריא השמה, עדיין לא ניצחת, יעסק ליועם המסע, משמעי, שבשלושת אלה מובטח לו לאדם שהוא מנצח. נשאל השואר, תארת קודשנו, בוח השם בדור שלנו, כולם צדיקים גמורים על הדבר. וזה לא כך. נכשלים באווירה, לפעמים באווירות חמורות. שום דבר לא מובטח, כי אנשים שלומדים הרבה יותר, יש כאן מלחמה קשה, כל הגורם הכבוד יוצא גורם למנו, אז צריך לקרוא קריא השמה. אבל אנחנו מחמירים בקריא השמה כפליים ממה שחייבים. התורה מחייבת שחר זמן, ואנחנו קוראים קריא השמה 4 פעמים בכל יום. פעם ראשונה בברכת השחר, אחר כך קריא השמה בברכותיה, קריא השמה בברכותיה בערבית, פעם רביעית קריא שמשלה מיתו, אנחנו מחמירים עד למור בקריא השמה, ועדיין נכשלים באווירה. יעסקו לו יועם המיסר, אם אתה גב ירושלים, אתה לא צריך להזכיר עצמך, מסבירים לך. 15 פעמים בכל יום, הכרוז עובר ברחובות של עיר, ומחיז על עוד לוויה ועוד לוויה. יש לי ידיד יקר שכבר לא היה מסוגל לעמוד בזה, הוא יצא את ירושלים, הוא גם את ירושלים, הוא אומר שזה יתרון כל היום, לשמוע את הכרוז מחיז על לוויות. הוא חושב, הוא חושב שמחליטים את השם שלו, הוא לא מצליח היה לעמוד בזה, ויצא את ירושלים. ומה נאמר לאנשי חבר קדישא, שכל היום מתעסקים עם מתים, וקוראים קריא השמה 4 פעמים ביום, וגם לומדים דף היומי, ולא כולם צדיקים ומורים, ואייהם, דברי חז"ל, שהבטיחו יעסק בתורה, יקריא השמה, ויעסק על היומי, מישהו, תשובה פשוטה ותכלית. איך המאמר הזה מתחיל? לא, עולם ירגיז, עולם יצר, אתה יודע, על יצר שנאמר, ריגזו ועל תסתו, כותב רש"י, לעולם ירגיז אדם, יצר טוב, יצר, יעשה אימו עם מלחמו. אם אתה נלחם, אלה תחבולות מלחמה. תורה קריא השמה ויום המיסה. הם כלי מלחמה, אבל שום צבא מעולם לא ניצח בלי להילחם. יש לך טנקים וטילים וארטילריה ושריון ומטוסים, אבל בלי להילחם אתה לא תנצח, יהיה לך את כל הכלים שבעולם. הבעיה היא שאנחנו לא נלחמים, אנחנו לא ערים שמדובר במלחמה, אנחנו חיים מצוין עם היצר, עם היצר הרע, אנחנו מתייחסים אליו כאוי החבר שלנו. לא עסוקים במלחמה, לא מזהים את האויב בכלל. אז איך אתה מצפה לנצח בלי להילחם? לא עולם יעד הזאת עם יצר הטוב ויצר הרע יעשה עמו מלחמה. אתה צריך לדעת שהוא לא החבר שלו. הוא לא מחפש סוכה, הוא חורש רע, הוא זומם רע, הוא מנסה להשיל אותך, ומה שהוא מציע זה לא דברים טובים. אם תצא למלחמה, ותנצל את הכלים הללו, יעקב בפר, אני קורא את השמה, אז מובטח לך שתנצח, אבל קודם כל, צריך לצאת למלחמה. אם היה חשבים, בימים האלה שבהם אנחנו עושים שקט בנפש, ומנסים לצרף ראשון, צריך לדעת מה טוב, מה רע, מי החבר, מי האויב, צריך להילחם ביתר. צריך להילחם בקנאה, בקפה ובכבוד, שהם המשאבים שמהם היתר הרע ניזון,
ובהם הוא משתמש כדי להכשיל אותנו. אם אדם יצא למלחמה, בוא לתייר מסיין לו, אז יש לו סייעת הדשמיה, ואז מוצח לו כיסאית למלחמה, לא זכור. ומסונוי, השם, ובכך נצא למלחמה הזאת, ומובטח שנצליח בה, שהקדוש ברוך הוא יעזור לנו, נחזור אליו בלב אבשלום, והקדוש ברוך הוא יעזור לנו עם פייל סטויברס, יפסל את תשובתנו ואת הוידו שלנו, ונצא לשון אותו ונסופו, וסתיר וחסים את טויבו, וסתירון של צדיקים גמורים, ומביא אז גויול צדק, ומהרו ויומנו אמין.
השיעור לא האזנתם, הוקלט ונערך עבורכם על ידי כל הלשון. אתם מוזמנים להמשיך ולהאזין בכל שעה לשיעורים והדרשות בכל התחומים ומכל הרבנים בכל הלשון.